התחלנו נראה לי טרפס, או שלא התחלנו?
כן, התחלנו.
אבל התחלנו מעט, לא? אז ננסה לדבר על החפץ חיים, להבין מה תרומתו הגדולה בהשתלשלות ההלכה, וננסה קצת לנתח את הדברים, כי זה חשוב, זה חשוב להבין את זה. החפץ חיים הוא נולד בליטא ב-1838, והוא בעצם למד בישיבות המקובלות שהיו באותו זמן. ומה שקרה עם החפץ חיים זה שהוא התחיל לכתוב ספרים שהיה בהם חידוש מבחינה מסוימת. עד ימיו היו שני סוגי ספרים, היו חידושים על השס, הרבה מאוד כתבו, ושוטים, זה מה שהיה. כתבו שוטים, הרבה רבנים שהיו רבני קהילות, כתבו שוט. שאלו אותם שאלה, שכתבו שוטים. עד היום כותבים שוטים. והיו גם חידושים, חידושים על השס, חידושים על המסכתות בגמרא. חפץ חיים הוא מחדש בעולם כמה דברים. למשל, כל נושא שמירת הלשון זה חידוש מבחינתנו. זאת אומרת, זה לא חידוש שלא כתוב בחז"ל, אבל זה חידוש לעשות מזה עניין. לא היה ספר כזה. חפץ חיים חידש את זה. ברור שהזכות הזאת, החידוש הזה, הוא עקרוני מאוד מאוד. ותלמידי חכמים בכל הדורות, זאת אומרת אחריו, הם מאוד הרגישו את הגודל שלו בתחום הזה, אבל זה לא רק זה. חפץ חיים כתב ספר שקוראו מחנה ישראל. זה ספר הלכות צבא. אז תגידו מה הלכות צבא, עכשיו מה זה קשור הלכות צבא? אלא חפץ חיים ראה שהיו הרבה יהודים טובים שנלקחו לצבא. אתם יודעים שפעם היה קנטוניסטים. הם היו, זה בכלל, הם היו הולכים 25 שנה לצבא, והיה אסור להם להתחתן. הם היו עבדים של הצער. והחפץ חיים מאוד מאוד כאב את הכאב העצום הזה, שאנשים שלא יכולים לא ללמוד תורה, ולא להתחתן, ולא להקים משפחה. והחפץ חיים כתב ספרים, היו לוקחים את הילדים האלה בגיל 7-8. אתם מבינים? אנחנו מבינים אותם לפנימיות צבאיות כאלה של הרשעים. זה לא... אומנם היום גם מרביצים לחיילים במאה שערים, לא יודע, זה נראה לי עזוי וטירוף. לא יודע, אנשים חולי נפש, אבל... אז היו רשעים, לא חולי נפש, רשעים, גויים רשעים. והחפץ חיים מבין שהוא חייב לתמוך ביהודים האלה, בחיילים האלה. אז הוא כתב ספרים. כתב ספר שנקרא מחנה ישראל, כי פעם אחת הוא פגש איזה חייל והוא אכל מצה עשירה. והוא לא ידע בכלל שאסור לאכול מצה עשירה. חפץ חיים אמר, אין מצב, אני לא יכול להמשיך ככה, להמשיך עם החידושים על השעס וכל מיני דברים כאלה, צריך להציל את עם ישראל מכל מיני דברים. הזדעזע חפץ חיים. ואז הוא החליט לכתוב ספר לחיילי ישראל. גם דברים, ספר זה קיים, אומנם זה לא ספר שהוא היום כל כך שימושי, אבל רק לראות את האישיות.
הרב, החידוש זה ספר כאילו סביב נושא מסוים?
גם נושא מסוים, אבל גם נושאים הבוערים. אתה מבין? בוערים. הנה, גם זה בוערים. זה נושאים בוערים. מה זה נושאים בוערים? זה נושאים שאף אחד לא רוצה להתעסק איתם. אז כתבו שוט. אפשר לסגור שם? יש שוטים, אנשים כתבו שוטים על כל מיני שאלות. ברור שיש דבר כזה, וזה חשוב מאוד. הוא לא מזלזל בכל תלמידי חכמים שכתבו שוטים. אבל שיבוא בן אדם, שיבוא תלמיד חכם גדול בקנה מידה שלו, שבעצם הוא התלבט, יש מכתב של החפץ חיים לבן שלו, הוא כותב שהוא מתלבט אם יכתוב חידוש על הסדר בירושלמי. הוא כותב, הוא אומר שחשקה נפשו לכתוב ספר חידושים על ירושלים. אתה מבין? אז מה הוא התלבט? בסוף הוא החליט לא לכתוב ספר על ירושלים. למה? כי הוא הבין שבלמדנות יכול להיות שהוא יכול להגיע לדברים יותר גדולים בחידוש על ירושלים. אבל הוא הבין שעם ישראל נמצא במקום כזה, בזמן כזה, באווירה כזאת, שהוא צריך דברים אחרים. אחד הדברים, זה מה שאמרתי, ספר מחנה ישראל, זה חידוש עצום. לבוא ולהגיד הלכות פשוטות, הלכות צבא לחיילים הדתיים, לחיילים היהודיים, שיהיה להם ספרונים כאלה, שיוכלו ללמוד מזה, זה חידוש. לא היה דברים כאלה. כן? יש סיפור טוב, יש הרבה סיפור מהכבצריים, יש המון סיפור. כבצריים היה, קודם כל הוא חי הרבה שנים, כמו שאמרתי, הוא נפטר ב-33, זאת אומרת כמעט 100 שנה חי כבצריים, והוא היה באמת הדמות העיקרית בכל יהדות פולין וליטא. הוא היה נערץ מאוד מאוד, היה יהודי קטן קומה ומאוד מאוד נערץ, והרבה דברים נחתכו על פיו, בהמון המון דברים. זאת אומרת, מה שהוא החליט, הוא החליט. והוא ניסה, הוא היה מחזר בעיירות כדי לעזור לאנשים. הוא הבין שהתפקיד שלו זה לעודד. הייתה תקופה מאוד קשה אז ברוסיה, רוסיה הלבנה. כל המהפכה, ב-1917 הייתה מהפכה קומוניסטית, שזה סחף המון 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 יהודים הרי. ראשי המהפכה ברוסיה היו יהודים. טרוצקי, כן? טרוצקי זה האידיאולוג של כל המהפכה הקומוניסטית. טרוצקי היה יהודי, אמנם סטלין רדף אותו עד שהוא רצח אותו, אבל לנין, אבל החפצריים הבין שיש פה איזה משהו שצריך להתיישב בו בנקודת זמן שעם ישראל נמצא. החידוש הגדול, כמו שאמרתי, זה שהחפץ חיים הוא מסר את נפשו על דברים שלא היו כל כך ידועים. למשל, הוא היה מדפיס כל מיני קרוזים שיתנו לחיילי ישראל אוכל כשר. הרי מה קורה? הצבא הרוסי זה לא היה צהל, להבדיל אלפי הבדלות בין הטהור לטמא. הם היו, לא היה אכפת להם אוכל כשר, והיהודים שרצו לשמור על תורה ומצוות, זה היה מאוד 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 קשה. ולכן החפץ חיים היה מסתובב בעיירות כדי לעודד אנשים שיבשלו אוכל ויביאו למחנות הקרובים, מחנות צבא שהיו, ושיביאו להם אוכל כשר. אתם מבינים? זה אדם שלקח על עצמו הרבה מאוד אחריות על כלל ישראל. אז יש ספר מחנה ישראל, יש, דרך אגב, איך הוא התחיל את הקריירה שלו, החפץ חיים? הוא ערך גלות. כל החיים שלו היה, עשה תקופות של גלות. מה הוא עשה בגלות? שני דברים עיקריים. קודם כל, הוא למד על כל הצרות של עם ישראל. הוא הלך לשמוע מה עם ישראל, באיזה בוץ הוא נמצא. זה דבר אחד. דבר שני, הוא למד על כל צורות הרכילות וסכסוכי אנשים. ומה צריך לעשות בשביל עם ישראל? אחרי שהוא כתב את המשנה ברורה, אז מה הוא עשה חפץ חיים? הוא היה מסתובב בעיירות, ובין מנחה לערבית הוא היה אומר שיש איזה ספר של מישהו, אולי נלמד, ואז הוא היה לומד עם בעלי בתים, הוא היה רושם לעצמו הערות, היו שואלים אותו שמי הספר הזה, הוא לא יודע. לא יודע איזה שמי הספר, לא יודע. הוא יודע שזה, ואז הוא למד הרבה מאוד איך לכתוב, איך לכתוב את הדברים, איך זה יתקבל. כאילו הוא עשה הרבה סקר שוק, לא בשביל שוק, אבל הוא עשה סדר, סקר, סקר שוק. אתם יודעים שהמשנה ברורה הרי הוא כתב שאין לו זכויות למשנה ברורה. הוא אומר שכל אחד יכול להדפיס, אבל בתנאי שהפער של התיווך בין ההוצאה למחירה יהיה כך וכך. זה תנאי שלו בצבא. הוא אומר כל אחד יכול, אני לא אכפת לי, מי שרוצה להדפיס את הספרים שלי שידפיס. אבל אם אתה רוצה לעשות קופה על עם ישראל, זה לא מסכים. אתם מבינים? הוא גם, הוא היה בודק, חפץ חיים היה בודק, כל דף של הספרים. כי הרי פעם הדפוסים זה לא כמו היום משוכלל. היה דפוס שפעמים היה מפספס דפים. אז הוא היה מביא את כל הכרכים קודם כל אליו הביתה, ואז הוא היה מדפדף דף דף לראות שלא נעלם דף. זה סיפרה הבת שלו. בת שלו סיפרה שהיה מושיב את הילדים שלו והיה ביחד, הם היו בודקים את הדפים. טוב, זה היה יהודי מיוחד, היה צדיק באופן מאוד מאוד מיוחד. הצדקות שלו, הפרישות שלו, הצדקות שלו הייתה ידועה לכל. וחפץ חיים גם ייסד ישיבה. 60 שנה אחרי שישיבת וולוז'ין נסגרה, אתם יודעים שוולוז'ין זה הייתה בעצם אם הישיבות, רב חיים מוולוז'ין. רב חיים מוולוז'ין בנה את הישיבה בוולוז'ין בהשפעת הגאון. רב חיים מוולוז'ין היה גדול תלמידי הגר"א בנגלה, לפחות בנגלה. לגר"א היו הרבה מאוד אנפין, כן, הוא היה רב אנפין הגר"א. היה צדיק גדול, אבל היה גם תלמיד חכם גדול בכל מיני דברים של התורה. רב חיים מוולוז'ין הוא היה תלמידו בנגלה. ורב חיים מוולוז'ין בנה את הישיבה, והישיבה הזאת התגלגלה עד 1892. ב-1892 שלטונות רוסיה סגרו את הישיבה. למה סגרו את הישיבה? יש בזה פולמוס אדיר, הרי הם רצו להכניס לימודי חול בתור ישיבת וולוז'ין. הכהנים רצו להכניס גם לימוד שפה רוסית וגם לימודי חול לישיבת וולוז'ין, והיה מחלוקת מאוד גדולה בין הנציב לבית בריסק. הרי אתם יודעים שהם היו שני ראשי ישיבות, רב חיים מבריסק, הם היו בעצם בתוך ישיבת וולוז'ין, ובסוף, לא משנה, זה סיפור בפני עצמו, צריך באמת הרבה להתבונן בסיפור הזה, זה סיפור מעניין ביותר, יש לזה גם מחלוקות אדירות בעובדות. קודם כל, חרדים כתבו את ההיסטוריה, אז הם אמרו שכולם היו בלב אחד, והם אמרו על גופתי המתה, ולא יהיה לימודי זה, אבל זה לא כזה פשוט. אני קראתי הרבה מחקרים בזה, זה עניין אותי. הנציב, אומרים שהנציב הוא לא כל כך התנגד לזה. רק שבבריסק לא הסכימו ו... טוב, זה תלוי באיזה סיפור אתה קורא. אבל תכלס, שנייה אחת, אני חוזר אליך. תכלס, ב-1892 נסגרה... לא, סליחה. כשנסגרה וולוז'ין, זה ב-1892, זה לא יכול להיות. לא זוכר מתי נסגרה בישיבת וולוז'ין, לא זוכר. צריך להסתכל שוב. אבל אחר כך, החפץ חיים פתח ישיבה ברדין, שהישיבה הזאת הוא היה מאוד מאוד קשור. אמנם, היה תמיד ראש ישיבה ברדין, הוא לא היה מוגדר כראש ישיבה, הוא היה חי מאיזה חנות, היה לו איזה חנות, הוא לא רצה להתפרנס מתורה, אבל הוא היה מאוד מאוד קשור לישיבה, היה לומד, היה מלמד שם, היה לומד שם, היה כותב שם, וגם היה מדרבן תלמידים, היה דואג לתלמידים וכו'. כן, מה עשה שם?
דבר שער
אמרנו קודם
לגבי הסקר, מה
הקטע
פתאום יש
הלכה,
מתי עושים
איזה שולחים שם? לא, סקר כדי לדעת, למשל על שמירת הלשון, הוא הלך לראות מה עכשיו חשוב לעם ישראל. אתה מבין? זה הסקר שהתכוונתי. סקר שוק, הוא אמר, מה הנקודת תורפה יותר גדולה היום בעם ישראל? אז הוא ראה שהדבר הכי גרוע שיש היום זה רכילות ולשון הרע. אז הוא אמר, אני הולך לכתוב ספר, רכילות לשון הרע. על רכילות ושלו. אתה מבין? לא שינה את ההלכה.
משנה ברורה בזה גם?
משנה ברורה, מה שהוא עשה, זה הוא רצה לדעת איפה אנשים נופלים, מה הבעיות, מה הקשיים, איך לכתוב את זה בצורה כזאת שיבינו. אז הוא הלך.
הוא לא טיפה שינה את ההלכה
בשלו. חפץ חיים זה עמוד ההלכה. הרב שח יש לו... הרב שח היה... הוא היה הרבה אצל חפץ חיים. אז הוא סיפר הרבה סיפורים עליו, אבל דבר אחד הוא תמיד היה אומר, הוא היה אומר, רב שח היה אומר, שיש סוד אחד שאנחנו לא יכולים להבין אותו בכלל, זה סוד אלוקי. מה הסוד האלוקי? זה שרשי הוא המורה הגדול של עם ישראל, הרמב"ם הוא הפוסק הגדול של עם ישראל, בדורות האחרונים החפץ חיים. למה נפל עליו? לא יודע. או שהוא היה צדיק מיוחד, או שההורים שלו היו צדיקים באופן מיוחד, או שהיה לו איזו זכות מיוחדת, אנחנו לא יודעים. אבל ככה זאת האמת. זאת האמת, אתה רואה. אתה רואה שמלא ספרים נכתבו, פתאום אתה רואה ספר ש...
הוא כאילו עזר להם יותר מבחינה אימונית, כאילו.
מה?
הוא עזר להם יותר מבחינה אימונית, כן, נגיד הספר של שמירת הלשון וזה, שכאילו מסביר מבחינה אימונית מה
בא. כן, אבל...
או הלכה כאילו אנשים יודעים להלכה, אם זה קשה להם, מה אפשר לעזור, רק כאילו להגיד מה...
אבל להנגיש
את אותם, לדחוק
אותם. להנגיש לזה. להנגיש את ההלכה לאנשים, לא היה. להנגיש.
מודעות.
תראה, מה שעשה הרב נויביר, זכרונו לברכה, בשמירת שבת כהלכתה, החידוש האדיר. הוא לקח את המשנה ברורה ותרגם את זה במושגים של, של המכשירים ושל זה שיש לך היום. תראה איזה זכות, אנשים פשוטים, לפני 40 שנה, לפני 50 שנה, לא למדו משנה ברורה, לא ידעו ללמוד משנה ברורה, פתחו שבת שבת, פתחו באינדקס, ידעו מה עושים בחיים. כל משפחה שמזרוח ריקים או של אנשים מסורתיים, היה להם כזה בבית. אתה מבין? זה זכות. מאיפה היה לו את הרעיון הזה לעשות? זה הברקה אלוקית כזאת. למה הוא זכה לעשות את זה? אבל זה זכות עצומה, אתה מבין? זה זכות גדולה מאוד. כשהיו שואלים את החפץ חיים מה הוא זכה, אז שאלו אותו למה הוא זכה, אז הוא אמר, היה מוציא את הספר תהילים של אמא שלו, הוא אומר, זה בזכות. שכל הדפים היו לא במצב טוב. אתם יודעים, לפעמים אתה נכנס לבית של בן אדם, תוריד כל הספרים, יפים כאלה, לא להיט. מה? אדם לא לומד. כל הספרים פיקס, חדשים. אז מה? מה זה טפטים לקיר? מה? אתה פתאום רואה, אתה רואה ספרים חצי קרועים. זה יפה. לא שצריך עכשיו לקרוא ספרים בשביל העניין, כן? אבל אתם מבינים שאם אדם משתמש בספרים, אז יש איזה שימוש. שזה שימוש, זה כמו בסידור, נכון? יש דפים קצת זה, ולבן, ואז בעלל יש. נכון? כי אתה מדבדב. אין מה לעשות, זה כל הזאת. כל ה... כך הוא היה אומר. הוא היה אומר, אני זכיתי מה שזכיתי בגלל אמא שלי. מהדמעות של אמא שלי. אני שמעתי המון סיפור עם החפץ חיים, מהאנשים שהיו אצלו. כן? כשהיו מתלויים, האנשים היו באים, היו אומרים, מה אני עושה עם הילדים וזה, הוא אומר, תתפלל, תתפלל. אז התפלל מקירות ליבו, החפץ חיים, היה לו כוח תפילה מאוד מאוד גדול. אני שמעתי פעם ממישהו שהיה ברדין, שהלך לחפץ חיים, ורצה לשאול משהו. עכשיו, החפץ חיים היה לו בית מאוד מאוד פשוט. רדין זה מקום, זה כפר כזה, אפילו לא היה כביש, לא היה אספלט. הכל היה בוץ. בגשם היה בוץ, והיה זה... אז הוא היה גר בסדירה מאוד קטנה, ולמעלה היה עליית גג. אז כשהוא נכנס ושאלתי אשתו, אתה רבנית איפה, אם הרב נמצא, הוא אומר, הוא לא נמצא. טוב, הוא אומר, תחזור עוד אולי איזה כמה זמן. טוב, אז הוא יצא החוצה, לא היה לו לאן ללכת. עכשיו, זה בתי עץ כאלה. אז הוא ישב בחוץ, פתאום הוא שמע צעקות, צעקות. הוא שומע צעקות מהבית של החפץ חיים. מה היה? הוא היה עולה לעליית גג, היה צועק ובוכה על אנשים שצריכים רפואה וזה. הוא היה בוכה. בוכה, חצי שעה בוכה, אתה מבין? זה לא אנשים, זה אנשים מיוחדים, זה אין, זה אנשים צדיקים ברמות אחרות. היה בוכה על אנשים, היה... כל החיים שלו זה חיים של צדקות מאוד מאוד מיוחדת. חזוני שומר, החזוני שיש בחזוני שומר, שפעם, סתפרתי לכם את זה, שפעם באו אליו, אמרו, שחפץ חיים הוא היה לא חנות, הוא היה בעל בית. חזוני שאמר, אתה צודק. הוא היה בעל בית על כל האורח חיים בהלכה. זהו, הוא בעל הבית. לכן החזוני שלא רצה לחלוק באופן מיוחד אל החפץ חיים. הוא היה אומר את ההלכה של החפץ חיים. הוא הרי סבר הרבה דברים אחרת מהחפץ חיים. הוא לא רצה לחלוק בפומבי, למה? כי עם ישראל קיבל את זה. אתה לא רואה שעם ישראל מקבל את זה, עם ישראל אהב אותו. היה הרצה אדירה, צריך להבין שזה מיליונים של אנשים. והייתה הרצה מאוד מאוד גדולה אליו. מה אתה רוצה? הרבה
מה שהחידוש של החפץ חיים שכתב ספר הערכה, אתה דוי שוטין, החידוש של
מה שעשו. לא, לא שמעתי.
הרבה שהחידוש של החפץ חיים היה שכתב ספר הערכה.
אני אומר שהוא לא רק שהוא כתב ספר הערכה, היו הרבה ספרי הערכה. אבל שהוא כתב ספר הערכה, לגבי, אני אמרתי לגבי מחנה ישראל, ספר של מחנה ישראל, או לגבי שמעת הלשון, שספרי הערכה שהם התחשבו במצב של הדור, הוא הבין שהדור צריך את זה. לא רק לכתוב איזה שוט או איזה... לא מזלזל בזה. או איזה חידוש על... למסכת בגמרא. זה חשוב מאוד. אבל הוא הבין שהוא ירד כאילו לעם. במובן הזה שהוא רצה לדעת את המדרגה הרוחנית. ואיפה הוא יכול להשפיע טוב. ככה אני מבין. זה מה שהוא עשה.
אבל הבא גם את אורך השולחן
לשמוע מוכר. לא אמרתי שלא אישור. לא אמרתי. זה לא אמרתי. אתה אומר משהו אחר. אני אומר שהוא כתב ספרי הלכה, כמו שמירת הלשון, שזה לא היה, כמו מחנה ישראל שלא היה. שאתה אומר לי כן, אבל הוא כתב לא מתו משנה ברורה. בסדר, הבנתי. אבל את הספרים האחרים שהוא כתב, הוא כתב כמה ספרים. כשהיו שאלות, הוא כתב גם ספרים על הלכות, על הלכות שלא היה עליהם ירושלמי, של ירושלמי, נגיד ליקוטי, ליקוטים על, על מצוות תלויות בארץ. זה דברים שלא היה. יש דברים שהוא עשה שהיה חוסר, אתה מבין מה אני מתכוון? זה הוא ראה שהעם לא מסתדר, בחלה הוא כתב דברים, יש כל מיני דברים שהוא כתב, ספרונים כאלה, וגם ספרי עידוד, ספרי עידוד לעם ישראל. זה לא הכירו ספרי עידוד, צמיחה ועידוד. לא יודע, אולי יש. היום לא מכירים את הספרים האלה, כי זה כבר פסה כזה. אתה קורא פתאום ספר מחנה ישראל, הוא אומר שאסור לאכול חזיר, אסור... בסדר. אתה אומר מה הוא רוצה בכלל. אבל פעם זה היה, צריך להבין את המציאות שהייתה. אנחנו מכירים יותר את המשמרת שם, את המשנה ברורה, אבל זה לא רק זה, זה לא רק המשנה ברורה. המשנה ברורה זה באמת משהו מאוד גרנדיוזי שהוא כתב, אבל זה צדקות, בעיקר צדקות. כן.
אבל הוא מתייחס לציונות?
בציונות יש בזה 180 מעלות. הרב ציודה היה מספר לחפציים, החפציים ביקש מהרב זצ"ל לקבל את הרבנות הראשונה. הוא היה אצלו, הרב זצ"ל. הוא אמר לו שהוא צריך לקבל את הרבנות הראשונה שלו בבויסק, בזיימן. והם היו מאוד קשורים. הרב ציודה תמיד היה אומר שהחפץ חיים היה מאוד קשור. שהרב היה מאוד קשור לחפץ חיים. שהם היה אלה... תלוי מי אתה שואל. כמו כל דבר, אתה יודע. יש אינטרסים מכאן ולשם, אז אני לא יודע מי. כן, אני יודע שיש תמליל של אחת האספות של אגודת ישראל, אני לא זוכר באיזה שנה זה היה, אבל הרב זצ"ל הגיע לאספה, והחפץ חיים היה שם, וביזו אותו שם, על הציונות. והחפץ חיים אמר שהוא לא מוכן להשתתף באספה, והוא נשאר באכסניה שהיה צריך להיות שם, כל הימים, איזה 4-5 ימים, הוא לא יצא משם. הוא אמר, מקום שמבזים את הרב קוק, אני לא מוכן ללכת. אז לא יודע את מי שאתה שואל, זה לפחות יש תמליל, אז יגידו אולי שזה לא נכון, שסתם שיבריקו את התמליל. הרי אתה יודע, זה... אפשר לשכתב את ההיסטוריה, תמיד זה תלוי מי כותב ומי... אבל החפץ חיים היה, הרב ציודה היה תמיד מדבר על החפץ חיים מאוד מאוד בהערכה, ושהוא תמך ברב זה צהל, ו... אתה לא יודע, אבל יש תלמידים גדולים של החפץ חיים, אחד מגדולי תלמידיו שהיה מאוד 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 קשור אליו זה רבי אלחנן וסרמן.
מי?
רבי אלחנן וסרמן. הוא היה נגד הציונות בצורה מאוד מאוד קיצונית. הוא נרצח בשואה בתשב. הוא נרצח בשואה, אבל רבי אלחנן היה, הוא כתב דברים נוראים נגד הציונות. זאת אומרת, מה זה נוראים? הוא כתב דברים קשים ביותר. הוא אומר שהשואה זה בגלל הציונות. והוא היה תלמיד של החפץ חיים בעשרות שנים, כאילו, שהוא לא זז ידו מידו. טוב, אז זה קשה לדעת, כמו כל דבר. יכול להיות שגם היה לו התייחסויות כאלה, התייחסויות אחרות. קשה לדעת. כששאלו אותו, כשהרשע ההוא עלה לשלטון בגרמניה, הרשע... הכי רשע, כן. שלא, הם השתדלו להגיד את השם שלו, אבל אז הוא אמר, שאלו אותו מה זה, אז הוא אמר ש... הוא אמר, בהר ציון תהיה פלטה, הרי זו... הוא... בסוף ימיו הוא היה מאוד מאוד קודר, כשהוא עלה לשלטון הרשע הזה, אז בכלל הוא השיג דברים, הוא התחיל עצום, הדברים היו יותר במוחש. טוב, הכתיבת המשנה ברורה, זה מה שאני רוצה כרגע להתעסק קצת, כתיבת המשנה ברורה זה דבר משונה. מה זאת אומרת? החפץ חיים הבין, כמו שאמרתי לכם אולי, שהגיע הזמן לעשות סדר קצת. זאת אומרת, לקחת את כל הספרות ההלכתית של האחרונים ולעשות על זה סדר. ברור שהמשנה ברורה הוא לא חולק על השולחן ערוך, זאת אומרת, הוא לא בא לשנות את כללי ההיסטוריה. כללי ההיסטוריה, וזה למדנו כל השנה, זה שהשולחן ערוך הוא הפוסק המרכזי. שולחן ערוך זה הרמה. כללי השולחן ערוך, מרן רבי יוסף קארו, הוא עמוד ההלכה. אי אפשר לזז את זה. אחר כך כתבו שם עליו הרבה ספרים, דיברנו על זה, השח ואתה, זה מגן אברהם, כל אלה. המשנה ברורה מבין שעכשיו הגיע פיזור יותר מדי גדול. אדם רוצה עכשיו ללמוד הלכה, הוא רוצה לדעת מה עושים בלכות שבת, מה עושים בזה, אז הוא לא מצליח ללמוד, יש מגן אברהם, ויש תז, ויש ככה, ויש ככה, ויש ככה. קשה. אז מה עשה חפץ חיים? חפץ חיים קודם כל למד את הכל, אחר כך קיצר את הכל, וגם הכריע. לא תמיד הכריע, דרך אגב, לא תמיד מוכרע. מי שלומד משנה ברורה יודע שלפעמים הוא מתלבט בין שיטות, מרוב ענווה, כאילו להכריע בין השיטות, אבל הרבה הוא הכריע. אז הוא הכריע, זה היה מוכרע, וזה מה שהוא רצה לתת לעם ישראל. הוא רצה לתת לעם ישראל הלכה אחת, כמו כל המחברים האחרים שדיברנו, מתקופת רבי, דרך הרמב״ם, דרך השולחן ערוך, והחפץ חיים. החפץ חיים הוא דמות כזאת, שבשרשרת הדורות, אז ודאי, הוא נחשב כאדם, כתלמיד חכם, שקיבץ את ההלכה. יש את הפיזור בהלכה, ויש מי שמקבץ את ההלכה. שכחתי, יש ספר שחפץ חיים, אבל יש אולי אותו בו, אהבת חסד. אתם מכירים את הספר הזה? יש אהבת חסד. מה זה אהבת חסד? ספר אהבת חסד. כאילו, החפץ חיים, הוא לא כתב ספרים, הוא בדק, זה מה שאמרתי, התכוונתי סקר שוק. אז מילה לא יפה אולי שאני אמרתי, אבל הוא בדק את המצב של עם ישראל, והוא ראה שחסר בזה. אז הוא כתב ספר, אהבת חסד. מה זה אהבת חסד? זה לקרב בני ישראל איש לרעהו, נכון? הוא כתב גם ספר שנקרא נתחי ישראל, שאחרי הפרעות הקשות שהיה ב-1903, 4-5, ברוסיה, הפוגרומים הגדולים, אז הוא כתב דברי עידוד. כן? אנשים עזבו ב-1945, היה תנועה עלייה גדולה, בעצם עזבו המון במזרח אירופה, יהודים עזבו לארצות הברית. שאלו למה הם לא באו לארץ? נכון, שאלה קשה. לא באו לארץ, אומנם מה שנקרא עלייה שנייה, באו מעלייה שנייה, אבל מעטים הגיעו. 90% מהיהודים שעזבו את מזרח אירופה בתקופה הזאת, הגיעו לקנדה ולארצות הברית. והחפץ חיים מאוד מאוד דאג, כי הוא לא ידע מה יהיה שם, ואם יש דמויות ומנהיגות רוחנית שם. אז הוא כתב ספר שנקרא נתחי ישראל, אחרי הפרעות הקשות שהגיעו לארצות הברית, אז לא היה שם מרכז רוחני, אז הוא כתב ספר להדריך את עם ישראל, על ההלכות הנחוצות, עם עידוד, עם הסברים על היהדות. זה ספרים פשוטים כאילו, אז אמרו מה ספר פשוט, אתה פתאום רואה איזה ספר שמדבר, איזה ספר יהדות לעם כזה. זה לא נראה לך חפץ חיים כתב את זה. אבל חפץ חיים מבין שאם אנשים עוזבים את מזרח אירופה וכל המרכזים הרוחניים והולכים למקומות אחרים, הם צריכים עידוד, וגם הם צריכים ודאי דברים אחרים, דברים יסודות בהלכה. חפץ חיים היה לו אמונה מיוחדת בביאת הגואל, והחפץ חיים יסד בעצם לימוד קודשים. חפץ חיים היה מאוד מאוד קשור לאמונה מאוד מאוד חזקה בביאת הגואל, והוא כתב אפילו דברים בקודשים, הוא כתב מה שנקרא לקוטי הלכות, זה בעצם משלים את עבודת הריף על המסכתות שהריף לא כתב. אתם מבינים? הנה, שאלת איזה דברים. זה דבר מאוד מיוחד. הוא בעצם כתב הלכות של דברים שלא נוהגים בזמן הזה, וזה גם הוא עשה. זה היה לפני שהוא כתב את המשנה ברורה. הוא יסד גם קיבוצים של אברכים שלומדים קודשים. תמיד הוא היה אומר שצריך להיות מוכנים, במהרה יבוא הגואל, ייבנה המקדש, ואז מה יעשו? לא ידעו בכלל שום דבר. אז השלים הרבה ומאוד מאוד התמחה בהלכות, בהלכות ובסדרים של קודשי. בכל אופן, הדבר הכי מרכזי שהחפץ חיים כתב, זה המשנה ברורה. מה המשנה ברורה פעל בתוך העולם? מה הוא עשה בעצם בעולם, המשנה ברורה? המשנה ברורה בעצם שינה את כללי המשחק. ומבחינה מסוימת הוא שינה את כללי המשחק, בגלל שבאיזשהו שלב, עם ישראל שהיה רגיל ללמוד כל מיני ספרים וכל מיני דברים, אז הוא הפסיק ללמוד את הדברים, כמו תמיד, כמו כל ספר שמרכז, והתחילו ללמוד רק משנה ברורה. ואז היו חבורות במזרח אירופה, אחרי מנחה וערבית, אחרי ערבית, או אחרי מנחה, היו לומדים משנה ברורה. בסדר? ואת הספר הזה בעצם דרכו התחילו ללמוד ולחזור ללימוד הלכה. פעם לימוד הלכה היה משהו שהיה רק ליחידי סגולה. ואז כשהחפץ חיים הגיע, היו חבורות כאלה. היום זה גם קשה ללמוד הלכה, תוך משנה ברורה, נכון? גם קשה. אז כתבו ספרים אחרים, אבל הספרים האחרים הם מושתתים על המשנה ברורה. כמו למשל, תשמעת שבת, כמו למשל, נכון? יש הרבה ספרים בהמון תחומים עכשיו. בלכות ברכות, בלכות שבת, בלכות יום טוב, בלכות זה. זה מושתת על משנה ברורה. משנה ברורה הוא שינה בעצם. מה יהיה עוד 100 שנה, מה יהיה עוד 200 שנה? לא יודע, אולי יהיה ספר, אולי אחד מכם פה יכתוב איזה ספר שרכז הלכות, והוא יתפס, יתפס, ויקבלו אותו בעם ישראל. במזרח אירופה, בקהילות האשכנזיות, החפץ חיים התקבל לגמרי. כאילו אחרי שזה יצא החפץ חיים, אז היו פוסקים לפי החפץ חיים. צריך להבין שזה שילוב, זה שילוב של צדקות גדולה ושל ההנהגה גדולה. בסופו של דבר, החפץ חיים בסוף ימיו, הוא היה מנהיג של כל יהדות מזרח אירופה, שזה 7 מיליון איש, צריך להבין את זה. אתה מבין? והעריכו אותו והעריצו אותו, גם אדמו"רים גדולים, גם האדמו"רים הגדולים, כן, גור, שזה היה מאות אלפי אנשים, הם העריכו את האיש, את האישיות. לא הלכו נגדו, אתה מבין? זה, הוא היה מקובל בעם ישראל, היו הולכים אליו. הוא לא היה שנייה שהוא היה, היו עשרות אלפי אנשים כל פעם היו באים לבקש מהברכות שלו. גם ברכות שלו היה הכלל שהחפץ חיים היה לו ברכות מדויקות. אני שמעתי משני אנשים שמי שהיה מוזמן לצבא, אז היו הולכים לחפץ חיים לשאול אותו ושברך אותו. אז כשהחפץ חיים היה אומר, לא יקום ולא יהיה, או היו לא תהיה, ידע בן אדם שלא הולך לצבא. וכשהחפץ חיים היה מברר, שתצליח, אז ידע שזהו, אבוד. זה דברים, זה היה ידוע. אני עד כדי כך שאנשים היו מפחדים ללכת אליו. כי הם ידעו שמה שהוא אומר זה הערכה והערצה כלפיו הייתה עצומה. וכמובן שהיה לזה כיסוי. החפץ חיים לא הסכים שיצלמו אותו. כל הצילומים הזה שיש לנו בחפץ חיים, יש לנו שני צילומים עיקריים שלו, שהם פיראטים לגמרי. זה צילום אחד שהוא יושב מחוץ לבית שלו עם בנו. בטח אתם מכירים את זה, יש את הקסקט הזה. אבל את התמונה הזאת שיש על הספרים עם הכיפה הגדולה הזאת, זה פיבוק. כאילו עוד לא היו תמונות, הוא לא הסכים שיצלמו אותו. לפני כמה שנים היה איזה יהודי מקנדה, שהיה באיזה ספרייה בקנדה בכלל, והתחיל לראות, ראיתם את זה? התחיל לראות כל מיני דברים, לא יודע איך הוא הגיע לשם באינטרנט וזה, התחילו לעלות, פתאום ראה סרטון כזה, עם סרטון של חפץ חיים הולך כאילו, אף פעם לא ראו אותו הולך, כאילו ראו אותו פעם אחת תמונה אחת יש לו. יש לו שתי תמונות, תמונה כזאת ותמונה ממש ממש בסוף ימיו, לא יודע, משהו די מעוות גם. אבל זה התפרסם גם, אני ראיתי את זה בערוץ 7, לא יודע איזה קישור. בערוץ 7 זה היה מרגש, אתה רואה את הקטן כזה, נמוך כזה, שכל יהדות מזרח אירופה יושבת עליו, זה... כמה אנשים יש כאלה? כן, אולי בגלל שהוא לא הסכים, אולי בגלל שהוא לא הסכים. הוא לא הסכים שיצלמו אותו, הוא לא הסכים ש...
הוא כל ה?
במה? בהנהגה? אני לא יודע. ודאי שבהלכה לא היו חולקים. זאת אומרת, הם קיבלו את הפסקים שלו. בהנהגה הכללית של עם ישראל בזה, אני לא יודע בדיוק. תמיד יש ויכוחים בין תמידי חכמים, אבל דעתו הייתה מאוד 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 מחרת. חפץ חיים היה גם הולך, היה נוסע למקומות כדי לעשות פשרות בין אנשים, או לעשות פשרות בין קהילות, או להביא שלום בתוך הקהילה, היו מחלוקות. חפץ חיים הרי כותב הרבה על לברוח ממחלוקות. וכל הזמן הוא היה הולך, וגם כשהוא היה זקן מופלג, כשהוא היה זקן מופלג, הוא לא היה יכול כבר ללכת בגיל 90, ומשהו, הוא כבר לא היה יכול ללכת. היו לוקחים אותו, עשו לו איזה כיסא כזה, היו מרימים כמו כיסא, כמו כיסא גלגלים. אז היו לוקחים אותו, והיה נוסע עד גיל 92, 93, היה נוסע לעיירות, כדי לפשר בין שני אנשים, כדי לפשר בזה, כדי להדרבן אנשים לבנות מקוואות. הרי זה אנשים היו עניים מרודים. החפציים היה, הלך לעשרות מקומות, לא בוורשה שהיה מקוואות, אבל בכל מיני כפרים. היה מדרבן את היהודים לשמור מצוות, לבנות מקוואות, לייסד תלמודי תורה. זה היה כל עניינו, לדרבן, לדרבן. והוא ידע, הוא ידע שכשהוא הולך, אז זה פועל, אז הוא עשה את זה, הוא עשה את זה במסירות, אבל במסירות נפש פשוטו כמשמעו. חפץ חיים ביקש בלוויה שלו שישימו את הספרים שלו על המיטה. ראיתם את זה פעם? יש תמונות של המסע הלוויה שלו, אז רואים את הכרכים של המשנה ברורה על האלונקה של המת.
קברו אותם הספרים?
אני לא יודע אם קברו אותם הספרים. פעם ניסיתי לברר את זה, אבל אני לא יודע. אני הכרתי הרבה אנשים שהיו בלוויה שלו. אני שאלתי אותם, אבל לא זוכרים, וגם אולי לא היית בדיוק בזה. הוא אומר, זה הזכות, כאילו, זה כך הוא הרגיש, זה הזכות שלו. לכן קוראים לו גם, קוראים לו חפץ חיים, מה חפץ חיים? לא קוראים לו חפץ חיים. תקרא לו בשם, מה חפץ חיים? חזון ישע אומר שהמשנה ברורה התקבל בזכות החפץ חיים. זה משחק מינים, אתם מבינים? משנה ברורה התקבל, חפץ חיים, כי הוא היה כזה. אם הוא לא היה כזה, אז מה היה שווה? אפס. החידוש של המשנה ברורה, החידוש של של הכהן הגדול, קראו לו, כן, הכהן הגדול מרדין, החידוש שלו זה שהוא שמר על לשונו, ושהוא היה נגד מחלוקות, ושהוא רדף שלום כל החיים. אם לא היה כזה, אז עם ישראל בפנימיות שלו היה דוחה את זה.
פעם הגיע לארץ?
חפץ חיים פעמיים ניסה לעלות לארץ, פעמיים, והוא ממש 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 מכר את כל הדברים שהיה לו וחיכה לעלות לארץ. פעמיים כל גדולי הדור שהיו במזרח אירופה הם התחלנו שישאר. אמרו שהוא לא יכול לעזוב, הוא לא יכול לעזוב, זה יפגע ביהדות וזה, והוא מאוד מאוד התחבט בזה, מאוד מאוד התחבט. הרי הוא קנה דירה פה בפתח תקווה. כן, מישהו קנה והוא רואה איזה משהו קטן שכזה, איזה חדר בפתח תקווה, היה לו כבר בית בארץ. הוא רצה לעלות בכל מאודו. אבל פעמיים ממש התחננו שהמצב של היהדות במזרח אירופה ירד פלאים אם הוא יצא, ובסוף מאוד מאוד התלבט. בפעם השנייה זה גם מסתבך עם מחלה והיה כבר מאוד זקן, הוא נשאר במזרח אירופה. מי שהיה מאוד מאוד איתו בקשר רציף בסוף ימיו זה מי שהרב של וינה, של רב חיים אויזנר, אולי שמעתם? חיים אויזר מבינה, הוא היה מאוד מאוד קשור לחפץ חיים, והחפץ חיים מאוד מאוד העריך אותו וגם כיבד אותו מאוד. ובאמת בסוף ימיו שניהם החזיקו את היהדות. מעניין שרב חיים אויזר הוא נפטר קצת, ממש קצת לפני השואה, בפתאומיות ב-1939 הוא נפטר, כאילו כדי שהוא לא יהיה טוב. מה השעה?
26.
עד כאן ישנו.